מסכת מנחות דף ט"ז מתניתין. פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. רבי מאיר אומר פיגול לחייבין עליו כרת, חכי אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר, ומודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ומנחת קנאות שאם פיגל בקומץ שהוא פיגול וחייבין עליו כרת, שהקומץ הוא המתיר. כאשר אדם מקריב מנחה לוקחים ממנה קומץ ומקטירים אותו על גבי המזבח, וכן לבונה שמניחים מעל גבי המנחה, הכהן מלקט את זה ומניח את זה, מקטיר את זה על גבי המזבח, ואז השיריים שיש במנחה זה מותר לאכילה לכהנים. אומר התנה, אם בשעה שהוא הקטיר את הקומץ הוא פיגל, כלומר הוא חשב מחשבתו שהוא יאכל את שערי המנחה למחר, אבל בשעה שיקטיר את הלבונה הוא לא חשב כך, או להפך, בשעה שיקטיר את הלבונה הוא חשב שיוכל מזה למחר את שערי המנחה, אבל בשעה שיקטיר את הקומץ הוא לא חשב כך. רבי מאיר אומר זה פיגול, ומי שיוכל משערי המנחה הזו חייב על זה כרת. והחיים סוברים כיוון שאסור לאכול את שערי המנחה אלא רק לאחר שיקטיר שני הדברים, גם קומץ וגם לבונה. אם כן, כל אחד מהם, הקומץ והמנחה, זה רק חצי מתיר. לא נחשב פיגול, אלא אם כן הוא פיגל בכל המתיר, דהיינו בשני הדברים האלה יחד. אבל אם בשעה שיקטיר רק אחד מהם לבדו, הוא חשב מחשבת פיגול, זה לא נקרא פיגול. מודים חכמים לרבי מאיר, במנחת חוטא, מנחת קנאות, שבהם אין לבונה, אלא רק מקטירים קומץ בלבד. הדבר הזה אחר, אם האדם פיגל בקומץ, הרי שבוודאי זה נחשב פיגול, מפני שזה לא נקרא חצי מתיר, אלא מתיר שלם. תנא מביא עוד דוגמאות נוספות, שבהם נחלקו רבי מאיר וחכמים לגבי חצי מתיר. שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר. הקטיר אחד מן הבזיחים לאכול שני סדרים למחר. רבי מאיר אומר פיגול וחייבין עליו כרת. אחרי אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. יום חג השבועות, מקריבים שני כבשים שהם קורבן שלמי ציבור, וגם כן מביאים איתם יחד שתי הלחם. בשעה שמקריבים את שני הכבשים האלו, ממילא מותר לאכול את שתי החלות הללו, שתי הלחם. אותו דבר, כאשר יש לנו לחם הפנים, יש 12 לחמים, כל סדר זה 6 לחמים, ומאז יש שני בזיחים. כאשר מקטירים את שני הבזיחים הללו, מותר לאכול את לחם הפנים. אומר התנה, אם בשעה שחט אחד מן הכבשים האלו, הייתה בדעתו לאכול שתי חלות הללו למחר. בשעה שקטיר את הכבש השני, שחט את הכבש השני, הוא לא חשב כלום. וכן, אם שעה שקטיר את הבזיח האחד, הוא חשב לאכול את לחם הפנים, את שני הסדרים האלו, למחר. אבל שעה שקטיר את הבזיח השני, הוא לא חשב כך. רבי מאיר אומר, גם כן, זה פיגול. וחייבים על זה קראת. אחרי אומרים, אין בזה פיגול, אין בזה קראת. למה? מכיוון שהוא לא פיגל בכל המתיר, דהיינו, הוא לא פיגל בשני הכבשים, לגבי שתי הלחם, לגבי לחם פנים, הוא לא פיגל בשתי הקצרות של שני הבזיחים, לפיכך זה נחשב פיגול. שחט אחד מן הכבשים, לאכול מנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. אומר התנה, בשעה שהאדם שחט את שני הכבשים האלה כבשי עצרת, אם בשעה שחט שני הכבשים, הוא חשב שהוא יאכל מהכבש הזה למחר, הרי שהוא פיגול. למה? הרי השחיטה היא מתירה לאחר זריקת הדם את הבשר של הקורבן באכילה. אז בשעה שהוא שחט המתיר, עשה עבודה, הוא חשב לאכול את הכבש למחר, זה נקרא פיגול. אבל אם בשעה ששחט הכבש הזה, הוא חשב שהוא יאכל את הכבש השני למחר, זה לא נקרא פיגול. שניהם קשרים לגמרי. למה? מפני שאין שחיטת הכבש הזה, היא מתירה את הכבש השני באכילה. כי הכבש הזה מתירה השחיטה שלו רק את אותו עצמו לאכילה. לא נקרא פיגול, אלא אם כן האדם חשב מחשבת פיגול, בשעה שהוא עושה את הדבר המתיר לו עצמו. אבל כאן הוא שוחט את הכבש האחד והוא חושב על הכבש השני, זה לא נקרא פיגול כלל, ולכן שניהם קשירים. גמרא, אמר רב, מחלוקת שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה. אבל נתן את הקומץ מחשבה ואת הלבונה בשתיקה, דברי הכל פיגול, שכל העושה עד דעת ראשונה הוא עושה. שמואל אמר, עדיין הוא מחלוקת. אומר רב, מתי חכמים חלקו ואמרו שזה לא נקרא פיגול אם הוא פיגל בקומץ ולא בלבונה? זה רק כאשר את הקומץ או את הלבונה היה דבר כזה. בשעה שהוא הקטיר את הדבר הראשון, הוא לא חשב מחשבת פיגול. כשעשה את המעשה בשני, אז הוא חשב מחשבת פיגול. שזה חכמים אומרים, כיוון שזה רק חצי המתיר בלבד, ממילא זה לא נקרא פיגול. אבל אם אותו אחד, בשעה שהוא הקריב את הדבר הראשון, הוא חשב מחשבת פיגול, אבל פי שבשעה שהקריב את השני, הוא עשה זאת בשתיקה, הוא לא חשב במפורש מחשבת פיגול, מודיעים חכמים שזה נקרא פיגול. למה? מפני שאני אומר, מה שהוא עשה את המעשה השני בשתיקה, זה בוודאי הוא עשה אותו על דעת אותו הדבר הראשון. כיוון שהקטרה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, ולהקטרה השנייה שהייתה בשתיקה, היא גם כן מחשבת פיגול. ואילו שמואל אומר, עדיין מחלוקת. גם שעה שהקטיר את הדבר הראשון, הוא חשב מחשבת פיגול. ולאחר מכן, כשהוא הקטיר את הדבר השני, הוא לא חשב כלום. גם בזה החכמים חולקים וסוברים, שזה נקרא פיגל בחצי המתיר, וזה לא נחשב פיגול. יתיב רבה וכאמר לה שמעת. רבה אמר את הדברים האלו בשם רב. יתיבה רבה ברבהונה לרבה. במה דברים אמורים? בחמיצה ומתן כלי ובהילוך. אבל בא להכתרה, נתן את הקומץ בשתיקה, ואת הלבונה מחשבה, את הקומץ מחשבה, את הלבונה בשתיקה. רבי מיר אומר, פיגול וחיימי עליו קראת. אחרי אומרים, אין בו קראת, עד שיפגל בכל המתיר. קטן עמיה, נתן את הקומץ מחשבה, את הלבונה בשתיקה, ופליגה. אמא, הוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה מעיקרה. הכשר רב אחה ברב הונה לרבה על דבריו של רב. אמר לו, הרי הבריתה אומרת, במה דברי אמורים? שאם אדם עשה פעולה אחת בלבד, גם כן אני אומר שיש בזה פיגול, גם לפי דעת חכמים, דווקא אם הוא עשה פעולות כאלו שיש אותם רק במנחה ולא בלבונה, כגון קמיצה. אם בשעה שקמץ הוא חשב שהוא יאכל משירי מנחה למחר, אז זה נקרא שיש רק פעולה אחת, כאילו אין לבונה, כי הרי בלבונה לא קומצים אותה, מלקטים אותה. אז כיוון שיש את הפעולה הזו רק במנחה בלבד, לפיכך, אף על פי שהוא עשה את זה רק במנחה ולא בלבונה, זה נקרא פיגול, זה לא נקרא חצי המתיר, זה נקרא כל המתיר כולו. וכן במתן כלי, ולאחר שקומצים, הכהן צריך לשים את זה בתוך כלי שרת. הנתינה הזו, זה דבר שקיים אך ורק במנחה בלבד, ולא בלבונה. לא שייך בלבונה, רק בקומץ בלבד. לפיכך אם הוא עשה את המעשה הזה, אז הנה חינמי. הפיס רק דבר אחד, מודים חכמים, שזה נקרא פיגול בכל המתיר כולו. ובהילוך. לגבי הנקודה הזאת, נראה בעזרת השם בעמוד ב' את הפירוש של המילה הזו, מה זה כמונה בהילוך. אומר התנא, אבל אם הוא לגבי ההקטרה, אם הוא נתן את הקומץ על גבי המטבח בשתיקה, ואת הלבונה במחשבה של פיגול, או להפך, את הקומץ הוא נתן את זה על גבי המזבח במחשבה של פיגול, ואת הלבונה בשתיקה, בזה נחלקו. רבי מיר אומר, אף על פי שיש את הפעולה הזאת של הכתרה גם בקומץ וגם בלבונה, והוא חשב מחשבת פיגול רק באחת מהם, בכל זאת פיגול, חביא עליו קראת, כי יש פיגול גם בחצי מתיר. ולחכי אומרים, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. עד כאן דברי הברייתא. ומה רואים מכאן כל פנים? הברייתא אומרת, נתן את הקומץ במחשבה, ואת הלבונה בשתיקה, כלומר, את הלבונה שהוא הקטיר אחר כך, היה פה שתיקה. בכל זאת החכמים אומרים, שזה לא עכשיו פיגול. למה? עד שיפגל בכל המתיר. ולפי דברי רב, במקרה כזה צריך לומר, שהחכמים יודו למה. כיוון שבתחילה הוא הקטיר את הקומץ במחשבת פיגול, והלבונה אחר כך זה היה בשתיקה, אז אני צריך לומר, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, הוא מלעיף איזה פיגול גם בדעת חכמים. ראינו חכמים אמרו שלא כך. אומרת הגמרא, צריך לפרש, מה הכוונה נתן את הקומץ מחשבת הלבנה בשתיקה, שחכמים אומרים זה לא נקרא פיגול? הכוונה היא נתן את הקומץ מחשבה, ואת הלבונה נתן לפני כן בשתיקה. הוא כבר נתן, לפני כן נתן בנו בשתיקה. אבל אילו באמת הוא הכתיר את הלבונה לאחר שהוא הכתיר את הקומץ מחשבת פיגול, אז באמת זה פיגול גם לחכמים, כי כל העושה הדת שונה הוא עושה. מקשה הגמרא, שתי תשובות בדבר. חד הדהיינו כמה הייתה, ועוד התניה אחר כך תרגמה בחיינה בשתי דעות. אומרת הגמרא שתי קושיות על התשובה הזאת. דבר ראשון, דהיינו כמה הייתה, כלומר הרי התנה נקט שתי אופנים. אמנם במקרה הראשון מוזכר קומץ, במקרה השני מוזכר לבונה, אבל אין הבדל באמת בין המקטיר קומץ ללבונה. העיקרון הוא ברש הכתוב נתן את הקומץ בשתיקה, כלומר הכתרה הראשונה הייתה שתיקה, ואת הלבונה במחשבה. הכתרה השנייה הייתה במחשבת פיגול, ואחר כך את הקומץ, כלומר הכתרה הראשונה הייתה במחשבת פיגול, ואת הלבונה הייתה בשתיקה. אם אתה מסביר בקטע השני מה זה את הלבונה בשתיקה, את הלבונה שהכתיר קודם לכן זה היה בשתיקה, דהיינו הסבע מדברת על מקרה שהכתרה הראשונה הייתה בשתיקה והשנייה הייתה במחשבה, אם כן זה תואם בדיוק לקטע הקודם שאמר את הקומץ בשתיקה, דהיין הכתרה הראשונה שתיקה והכתרה השנייה הלבונה הייתה במחשבה. אז מה הבדל בין מה הכפל הזה? במאמר מוסגר אני אסביר. אמנם מוזכר פעם לבונה פעם קומץ, אבל אין הבדל, העיקרון הוא הכתרה ראשונה ושנייה, זה לא משנה מה מהם אתה מקטיר ראשון, קומץ או לבונה. קושיה נוספת אומרת הגמרא, יש ברייתא מפורש שכתוב בה את הקומץ במחשבה ואחר כך הלבונה בשתיקה. מוזכר מפורש את המילים, אחר כך לא כתוב את, אז כבר אי אפשר להפרש שמה אחרת. עונה הגמרא, רב חיינה מסביר, מדובר בשתי דעות. אכן, מדובר כאן שהכתיר בתחילה את הקומץ במחשבת פיגול ואת הלבונה בשתיקה. אף על פי כן, כאן מדובר ששני בני אדם שונים הכתירו את זה. ולפיכך, הבן אדם השני שהכתיר את הלבונה בשתיקה, אני אומר שהוא לא עשה את זה על דעת הראשונה שדעת פיגול, פני שזה אדם אחר, ולכן לפי דעת חכמים זה לא נקרא פיגול, פני שלא פיגל בכל המתיר. תשמע, בריתה שמדברת לגבי מתן דמים של קורבן חטאת, אנחנו יודעים שאומנם צריך לתת מחטאת על כל ארבע קורבנות המזבח, אבל מעיקר הדין אפילו אדם נתן מתנה אחת, הרי שזה אפילו אם אדם נשפח זה מרצה, ולפיכך יוצא מזה גם חומרה. אם האדם בשעת מתן דם של חטאת אפילו במתן אחד בלבד הוא פיגל במחשבתו, הדין הוא שהקורבן הזה פיגול. אבל אומר התנא, באמת דברים מורים שבמתן דם אחד בלבד במחשבת פיגול זה נקרא פיגול, בדמים הניתנים על מזבח חיצון, מהסיבה שהזכרנו שמספיק מתן דם אחד כדי להכשיר. אבל דמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 יום הכיפורים, פרים ושעירים, שפר ושעיר שנעשה ביום הכיפורים, אתם מביאים מזים הזה 43 הזאות, ו-11 של פר כהן משוח, וכן 11 של פר העלים דבר של ציבור, כל זה מזים הזה בפנים, בתוך ההיכל. בזה פיגל בין בראשונה, בין בשנייה ובין בשלישית, דהיינו בין אם זה על הזעות שעושים על בתוך קודשי קודשים בפנים, פעם סעיר של יום הכיפורים, ובין זה בשנייה, דהיינו מה שמזים על הפרוכת, ובין זה בשלישית, דהיינו מה שמזים על במזבח הזהב. בכל זה רבי מאיר אומר פיגול, חייב עליו כרת. אם הוא עשה באחד מהזעות האלה מחשבת פיגול, אז זה נחשב פיגול. אחרי אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר, בכל הזאת האלה, גם קודש הקודשים, גם על הפרוכת וגם על מזבח הזהב. קטני מיה, פיגל בין בראשונה, בין בשנייה ובין בשלישית, ופליגה. רואים מכאן שאפילו למשל הוא פיגל בראשונה, אבל בשנייה ובשלישית הוא לא פיגל, דהן בזעות שעל הפרוכת, או הזעות שעשה על מזבח הזהב, שם הוא לא פיגל. החיים אומרים שזה לא נחשב פיגול. ופי דבריך הרב, אני אומר כל העושה, הדעת הראשונה הוא עושה. אם כן, על פי שכאשר הוא יזדה את הזעות האחרונות, הוא לא חשב שזה פיגול, צריך לומר שזה גם כן יחשב כפיגול. וחיתם הכנה מבשתי דעות, הניחל מדי אמר בפר ואפילו בדמו של פר. אל מדי אמר בפר ולא בדמו של פר, מה יקל לממר? תגמרה, ואם תגיד לי שגם כאן מדובר שזה היה בשתי דעות, מה הכוונה? לאחר שיזה אותו הכהן הגדול בפנים, בתוך קודש הקודשים, לאחר מכן הוא לא יזה את האוזרות השניות. איך זה יכול להיות? כגון שמת. וממילא, הזהות שנעשו בחוץ בפרוכת כבר נעשו על ידי כהן אחר. ולכן, אף שהכהן הראשון פיגל, בכל מקום הכהן השני הוא לא חשב מחשבת פיגול. ולכן החיים אומרים שזה לא נקרא פיגול, זה לא נקרא קרד בכל המתיר. ואת הגמרא, התשובה הזו יכולה להיות שאכן אותה עבודה ביום הכיפורים נעשתה על ידי שתי בני אדם. זה רק אבל לפי תלוי מחלוקת אחרת. מה הדין כאשר באמת כהן גדול מת לאחר שהוא סיים למשל עבודות שנעשו בתוך קודש הקודשים? האם הוא יכול כהן אחר לבוא להשלים ולהזות מהדם הזה בחוץ? כתוב פסוק, בזאת יבוא אהרון לקודש בפר בן בקר. כאן אותו הכהן הגדול שחט את הפר מת. האם עכשיו הכהן השני יכול להסתמך על זה ולהביא את הדם של הפר ולהיכנס עם זה פנימה? אז אם שאומר, מה שכתוב בפר לאו דווקא, הוא הדין גם בדמו של פר. כפי זה יוצא שהכהן השני יכול להמשיך ולעזות מהדם של הפר שהראשון הקריב. אז יכול להיות שהראשון עשה הזעות בפנים, והשני עשה הזעות בחוץ. ומילן לא אומר על מה שהשני עשה בחוץ במחשבה שתיקה, אני לא אומר על זה שהוא עשה את זה על דעה הראשונה. אבל לפי מי שאומר שאם הכהן הגדול מת, עכשיו צריך לעזות את ההזעות שבחוץ בפרוכת או מזבח הזהב, צריך להביא עוד פעם פר מחדש. אם כן, הכוכח שכל ההזעות האלה כולם עשה אותם כהן גדול אחד. אם כן, אם הוא פיגל בפנים ולא פיגל בחוץ, למה חכי אומרים שזה לא נקרא פיגול? כי הוא לא פיגל בכל המתיר. הרי כיוון שההזעות האחרונות נעשו בשתיקה, אני אומר כל העושה, הדעת ראשונה הוא עושה. נהגמרה, אמר רבה אחד מהסקינן, כגון שפיגל בראשונה ושתך בשנייה ופיגל בשלישית. דאמרינן איתה קלטח, כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה, מדר פיגולה בשלישית, למה לי? אומר רבה, כאן מדובר שאותו האדם הוא פיגל בשעה שהוא יזה בפנים, ולאחר מכן, כאשר הוא יזה על הפרוכת, הוא שתק. ושוב פעם, כאשר הוא עשה את ההזעות בחוץ, המזבח הזהב, הוא פיגל. אז אני אומר, אם באמת האיש הזה, כל העושה דעת ראשונה הוא עושה, אז אם כן, למה בשלישית הוא חזר עוד פעם לחשוב מחשבת פיגול? היה לו לסמוך על מה שהוא חשב בתחילה, בראשונה. אלא מזה מוכיח לי שמשנייה אכן הוא לא התכוון על דעה ראשונה. ובירך ומחכמים, זה נקרא שהוא לא פיגל בכל המתיר, ולכן זה עכשיו פיגול. מתקיף לרבשי, מידי שאתה קטני, אם מדובר שהוא עשה בראשונה או בשלישית, אבל באמצע לא, התנאי חייב להדגיש את זה, שדווקא מקרה כזה, אני אומר שאכן, החיים חולקים וסוברים שזה לא נקרא פיגול. אלא אמר רבשי אחד מהסקינה, כגון שפיגל בראשונה או בשנייה, ושתק בשלישית. ימרינן, יסתכל אתה כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה, מדר פיגולה בשנייה למדי. אלא אומר רבשי, כאן מדובר שאכן הוא פיגל רק בראשונה או בשנייה בלבד. לא גורסים בברייתה ובשלישית. ואם גורסים בשלישית, הכוונה היא שהוא שתק בשלישית. ובזה אני אומר, עצם זה שהוא פיגל בראשונה ובשנייה, למה צריך לפגל בשנייה? הרי לכאורה כל העושה, הדעת ראשונה הוא עושה. אלא זה הוכיח לי שבעצם הוא לא מתכוון על דעת ראשונה. ומלכיוון שבשלישית הוא שתק ולא חשב כלום, אני אומר שבשלישית, במתיר השלישי, הוא לא התכוון לפגל, ולפיכך אומרים חכמים, זה לא נקרא פיגול. כשהגמרא דהה בן בן קטני, כשאומר בן בראשונה בן בשנייה, משמע שאפילו הוא פיגל באחת מהם בלבד, אפילו הוא פיגל בראשונה בלבד ולא פיגל בשנייה, גם כן חכמים אומרים שאכן זה לא נקרא פיגול. לכאורה למה? לפי דעת רב, היה לך לומר, כל העושה הדעת ראשונה הוא עושה, וזה כן יחשב פיגול בחיי גוונה, קשיא. אמר מור, כמו דרך אגב, שבאמת הברייתא, הגמרא רוצה לבאר בה. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבין עליו כרת. מיכדי, כרת לה מחייב עד שיקרבו כל המתירים. דאמר מור, ירצה, כהרצאת כשר, כהרצאת פסול. מה הרצאת כשר? עד שיקרבו כל המתירים, אף הרצאת פסול, עד שיקרבו כל המתירים. והי, כיוון דחשיב בפנים, פסלה. כי מדה בהיכל, מיה בעל מה הוא, דקה מדה, מדה הכוונה מזה. מקשה הגמרא. רבי מאיר אמר שאם יש 43 הזאות, הוא יזה בפנים הזאות במחשרת פיגול. לאחר מכן, עבודת הדם הזו של ההזאה לא נגמרה. הוא מזה בחוץ בשתיקה. אומר רבי מאיר, אפי כן, זה פיגול חמין עליו קראת. את הגמרא לא יכול להיות. למה? הרי יש לנו כלל. מתי אומר אם אדם חשב מחשרת פיגול זה קראת? רק בתנאי שנעשו כל המשך העבודות באותו קורבן. למשל, אדם שחט חשב מחשרת פיגול. אם אחר כך גם היזו מהדם על המזבח, אז אם כן, הקורבן הזה, מלבד אותה מחשרת פיגול, יתר הדברים, יתר הפעולות נעשו כמו כל קורבן כשר. אז באמת זה נקרא פיגול משוכל מזה קראת. אבל אם האדם שחט מחשרת פיגול, לאחר מכן לא זרקו את הדם. לא זרקו את הדם. הקורבן הזה ודאי שהוא פסול, אבל זה לא נקרא פיגול. למה זה מה שכתוב, לגבי פיגול כתוב, פיגול הוא לא ירצה. ולגבי קורבן כשר כתוב שאוכס ועז כי יוולד ויש עתי עם תחת אמו מיום השמיים ועלה ירצה לקורבן ישאל השם. כמו שם איך ירצה? שעשו את כל העבודות כלחתן. גם לגבי פיגול לא נקרא פיגול אלא אם כן עשו את יתר העבודות כלחתן. וכאן אומרת הגמרא, הרי בהזאה, בעבודה הזו של ההזאה, זה עבודה אחת, גם ההזאה בתוך הקודש הקודשים, גם ההזאה בחוץ, זה כל עבודה אחת. אם באותה עבודה בפנים הוא היזק במחשבת פיגול, ממילא כשהוא יוצא החוצה זה כבר לא נחשב יותר קורבן. כשהוא ממשיך להזות הזאות זה כמו מים בעלמה שהוא מזה. אז אם כן לעולם אפשר להחשיב את זה כמחשבת פיגול, שזה יתפסל. בשלמה לגבי קורבנות אחרים מובן, בשעה שחת זה עבודה אחת, עכשיו מחשבת פיגול, לאחר מכן עשה עבודות זריקה, הולכה וכדומה, זה עבודה נפרדת. אז ממילא אם הוא עשה אותם, אף על פי שזה נקרא עשה בקורבן פסול, זה נחשב פיגול. אבל כאן, הרי כל הזאות כולן נחשבות כעבודה אחת. וממילא אם הוא היזה בפנים במחשרת פיגול, ממילא הזאה שהוא היזה בחוץ, זה כבר לא נחשב בכלל הזאה. זה כמו שהוא מזי מים בעלמה, אז נמצא שהוא בכלל לא סיים את עבודת ההזאה. ואם הוא לא סיים את עבודת ההזאה, אומרת הגמרא, אז מלא זה לא יקרה פיגול. למה רבי מאיר אומר שיש בזה קראת? אמר רבה משכחת לה בארבעה פרים וארבעה שעירים. הרי כהן גדול מזה ביום הכיפורים בארבע פעמים, קודש הקודשים, ואחר כך על הפרוכת מבחוץ להיכל, מחוץ לקודש הקודשים, על קרנות המזבח ועל טהורו של מזבח. בכל פעם אחרי שהוא יזה בפנים במחשבת פיגול נשפך הדם. היו צריכים לשחוט עוד פעם, פר וסעי מחדש. ויזה מזה על הפאוכת, וכן עזה הדרך. ממילא, כיוון שבכל פעם שחטו פר וסעי מחדש, אז אי אפשר לומר שמחשבת פיגול שנעשית בחוץ, היא פסלה את הדם של הפר וסעי שנעשו מחדש. ומדך גיסה, כיוון שכל אחד מסתמך על היתר של העבודה הקודמת, אז לכן נחשב שאכן היה פה מחשבת פיגול, כי בעצם נקרא קרב המתיר כמצוותו, ומילה שכן שקרב המתיר כמצוותו, במחשבת פיגול הזו, אכן היא גורמת לזה חשב פיגול, ומי שיאכל מאותו פר וסעיר, הרי הוא שהוא ענוש כרת. רבה אמר אפילו אתם פר אחד וסעיר אחד, לפגולה מרצה. אומר רבה, אפילו אמר שיש פה רק פר וסעיר אחד לכל האורך. אבל מה שאתה אומר לי, שאם בתחילה בשעה שזה בקודש הקודשים, הקורבן הזה נפסל, הוא מילה, אם מזה אחר כך בחוץ, אז זה נקרא כמו מים בעלמה, כי זה קורבן פסול, אז מלא לא נחשב שהוא סיים את העבודה, זה לא נכון. נכון שהקורבן פסול, אבל העניין הזאה, זה נחשב שהוא מזה קורבן של פיגול. ולכן העניין זה, נחשב שירצה לקורבן אישה, זה נחשב כאילו הוא היזה מקורבן של פיגול, והדין הוא שענוש על כך קראת. 43 ועתני 47, לא קשה, כמה זה אמר, מערבין לקרנות, כמה זה אמר, אין מערבין. שהגמרא, איך התנה הגיע לחישוב 43? יש תנה אחר שאומר שזה 47 הזאות פר וסעיר. בוא נעשה חשבון. הרי מהפר והסעיר מזים בתוך קודש הקודשים אחד למעלה שבע למטה, זה 8. ככה עושים לפר, ועוד 8 אותו דבר לסעיר, זה 16. יוצא בחוץ, מזה על הפרוכת, עוד 16 כאלה, סך הכל 32. ואחר כך מערב את הדם של הפר והסעיר יחד, מזה עד 4 קרנות המזבח, 32 ועוד 4 זה 36. אחר כך, מזה הטהרו שמזבח שבע פעמים, אז הרגעת ל-43. איך שבר הייתה שומעת 47? אומרת הגמרא, זה תלוי, מתי נערב את דם הפר ודם השעיר? לפי דעה שאומרת, כמו שאמרנו עכשיו, שלאחר הזעל הפרוכת, לפני הזעל הקרנות, מערב את פר והשעיר ביחד, כן יש 43, כמו שאמרנו קודם. אבל יש מי שאומר, שרק לאחר שהוא מזה על הקרנות מדם הפר לבדו, ודם השעיר לבדו, רק אז נערב ומזה מאדם ביחד הראש מזבח, אם כן נוספו פה עוד 4 עזעות נוספים, סך הכל 47. והתני 48, שברית הנושא שאומרת שיש 48 עזעות מדם הפר והשעיר. לך שהקמד אמר שיריים מעקבין, הקמד אמר שיריים לא מעקבין. את הגמרא, הרי את שירי הדם שופך על יסוד המזבח החיצון. אם שאומר שחובה לעשות את זה. אם שאומר לא חובה, אם נשאר תשפוך שם. אם לא נשאר לא קרה כלום. לפי מי שאומר שיריים מעקבים את הכפרה, ממילא יוצא שחייב לשיר שיריים ולשפוך את זה בחוץ. אחרי זה נקרא שפוך 48 הזעות. איבא עליהו, בגלל בהולכה מהו? מה הדין כאשר האדם לקח את הקומץ של המנחה וכאשר הוא מוליך את זה למזבח, אז הוא פיגל. האם בדעת חכמים שאומרים שלא אומרים פיגול אם זה חצי המתיר? אז פה אצלנו, זה נקרא פיגול או לא? אמר רבי יוחנן, הולכה כקמיצה? כמו לגבי קמיצה. כיוון ששייך קמיצה אך ורק במנחה בלבד ולא בלבונה, ממילא מודים חכמים שזה פיגול אפילו שזה רק מעשה יחיד, ככה גם כן לגבי הולכה, גם כן אפילו שזה רק הוליך את המנחה בלבד, זה נקרא פיגול. יש לך שמה הולכה כהקטרה. כמו לגבי הקטרה, אם הוא פיגל בשעת הקטרת הקומץ, ולא פיגל גם בשעת המעשה של הקטרת הלבונה, זה לא נקרא פיגול, כי זה נקרא בחצי המתיר. אותו דבר, אדם שהוליך את הקומץ למזבח וחשב חשב את פיגול, זה לא נקרא פיגול, אלא אם כן גם בשעה שמוליך את הלבונה, שגם כן חשב חשב את פיגול. תראה, בשלמה לרש לקיש, יקנמי הולכת לבונה, סברה שלא מובנת. כרי מוליכים את הקומץ למזבח, להקטיר אותו, גם את הלבונה מוליכים את הקומץ, את הלבונה לוקחים אותה למזבח להקטיר אותה. כיוון שיש פה שתי פעולות, אז מלא אי אפשר להחשיב הולכת הקומץ לבדו שיחשב כפיגול. אלא רבי יוחנן, מה היא טעמה? הרי שתי פעולות שעושים גם בקומץ וגם בלבונה. למה? אם הוא חשב חשבת פיגול רק בקומץ בלבד בהולכה שלו, זה יקרה פיגול ודעת חכמים. למה זה לא יקרה חצי מתיר? אמר רבה כסבר רבי יוחנן, כל עבודה שאינה מתרת, עבודה חשובה היא לפגל עליה בפני עצמה. אומר רבה רבי יוחנן סובר, שכיוון העבודה של ההולכה של לבונה, זה לא דבר חשוב. אם אדם הזה היה עושה את הקמיצה צמוד ליד המזבח, אז הוא לא היה צריך להוליך. באופן כזה, זה גם כן קשר. אז כיוון שזה לא עבודה שחייבים אותה לעשות אותה כדי להתיר את שירי המנחה, ממילא היא יכולה לפגל לפני עצמה. אין ההולכת הלבונה מעכבת עליה כלום. כי הרי אפשר היה לוותר על הולכת הלבונה. לו היה עושה את זה סמוך למזבח. אמר לאביי, הרי שחיטת אחד מן הכבשים זה עבודה שאינה מתירתה ופליגה. אומר לו, הרי השחיטה של הכבש זה לא העבודה המתירה, ובכל זאת ראי שחכם חכו דתנן, שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר, הקטיר אחד מן הבזיכים לאכול שני סדרים למחר. רבי מיר אומר, פיגול חבי אין לו קראת. אחרי אומרים, אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. הרי מהו הדבר שמתיר את הלחם הזה באכילה? זה זריקת הדם, זה לא שחיטת הכבש. ובכל זאת, מה אנחנו רואים? שחכמים סוברים, אם בשעה ששחט כבש אחד הוא פיגל, שעה ששחט כבש הוא לא פיגל, אחי אומרים שגם כזה נקרא חצי מתיר, וזה לא פיגול. אמר לבי צברת לחם בתנור קדוש, שחיטת כבשים מקדשלה, והבא לקדש כבא להתיר דמי. אומר לו, אתה חושב ששתי הלחם הם מתקדשים שעה שעפו אותם בתוך התנור, כי כביכול זה נחשב כמו כלי שרת וזה מקדש אותם? זה לא נכון. אלא בשעה שחט כבש עבור שתי לחמים, שתי החלות האלה, מצוות שתי הלחם, עידי זה מתקדשו. ממילא נמצא שהשחיטה של שני הכבשים האלו היא עבודה חשובה, שרק שחיטת שניהם מקדשת את הלחם. אז כיוון ששתי הפעולות האלה הן מעכבות ונצרכות לקידושי הלחם, זה כמו דבר שבא להתיר. לכן, אם האדם לא שחט אחד מהכבשים אשר את פיגול, זה לא נקרא פיגול, כי זה נקרא כחצי מתיר. מטיב רב שיים בראשי. אחרים אומרים, הקדים מולים לערלים כשר, הקדים ערלים ומולים פסול. וחי מלד בחצי מתיר, פליגה, אמר למסבר דם בצוואר בהמה קדוש, דם סכין מחד שלה, והבא לקדש כבא להתיר דמים. אדם שוחט את קורבן הפסח, כתוב פסוק, כל ערל לא יאכל בו. אם בשעה שאדם שחט את שני הסימנים של הקורבן, אם בתחילה שחט הסימן הראשון, הוא שחט את זה בשביל המולים. ולאחר מכן, שחט את הסימן השני, תוושת, הוא חשב שזה, שעה ששחט את זה, גם בשביל ערלים. זה קשר. אבל אם שעה שהיא שחט את הקנה קודם כל, הוא חשב שהוא עושה את זה בשביל ערלים בלבד, מלקורבן הזה נפסל. המשיך לשחוט את הסימן השני על דעת מולים, זה פסול. זה דעת אחרים. לפי חכמים זה לא ככה. אלא בכל אופן זה כשר. מה מחלוקת אחרים וחכמים? הם סוברים, האם אדם שעשה פסול רק בחצי המתיר? האם זה פוסל או לא? לדעת אחרים, כיוון שהוא יקדים ערלים, שעה שחט סימן הראשון, סימן הראשון חצי בלבד, זה רק חצי מתיר. זה כבר הקורבן הזה נפסל. ולכן מלא, זה פסול. אף פי שכשהוא המשיך את הסימן השני לשחוט, הוא חשב כבר על המולים. וחכמים סוברים להתיר בזה. ולכאורה הרי, השחיטה של קורבן הפסח היא לא מעכבת את את הקורבן. מהו הדבר שמתיר את הקורבן באכילה? זה זריקת הדם. ואף פי כן החיים סוברים, דעת רבי מאיר, שאף פי כן הדבר הזה הוא פוסל. אמר לו, אתה חושב שהדם של הבהמה שמתקדש צריך זוק על המזבח, זה עץ שהוא נמצא בפנים בתוך הבהמה? לא. רק על ידי השחיטה הוא מתקדש וישר זוק אותו על גבי המזבח. ולפיכך, כיוון שהשחיטה הזו היא חשובה, לפיכך נחשב כאילו בא להתיר, וזה מעכב. שחיטת שני הסימנים האלו היא מעכבת. תשמע, מה דברים אמורים, בקמיצה ובתן כלי ובהילוך. מה אליו הילוך דהקטרה? ואת הגמרה, הנה, בברייתא שהזכרנו למעלה בעמוד הקודם. כתוב שמה, מה דברים אמורים שחכמים מסכימים, שבפעולה אחת בלבד שאדם עושה, זה נקרא פסול, אף על פי שלא עשה את זה בלבונה, רק בקמיצה, ומתן כלי, מהו הדבר השלישי? בהילוך. מה זה הילוך? זה לכאורה בדיוק כמו המקרה שלנו. שאדם הוליך את המנחה הזו, את הקומץ הזה, למזבח להקטיר אותו, ואומרים חכמים, שמעדים בדבר הזה מודים, שזה נקרא פיגול. אז אם כן, ממש רואים מכאן, שבדבר הזה, זה כדעת רבי יוחנן. הולכה כקמיצה. לא, הילוך דמתן כלי. לא הכוונה היא, הילוך שהוא לוקח את הקומץ להקטיר אותו, אלא הכוונה היא שהוא לקח את הקומץ להניח אותו בתוך כלי שרת, שזה אין כמותו לגבי לבונה. ככה ענך הריש לקיש, כשהגמרא היא הכי, אם ככה אתה צריך להפוך את הסדר משנה בבריתה, ולומר במתן כלי ובהילוך, בהילוך ומתן כלי מבעילה. ותגמרא לך שיתניח, הנה איך אם אתה צודק צריך להפוך את הנוסח בבריתה. מוסיפה הגמרא לקשות, הרי אתה המשיך ואומר, אבל בא לו להקטרה, פי דבריך, בא לו הולכה עם בעלה, כי לא רק שבהקטרה נחלקו חכמים, אלא אפילו אם הוא הוליך את זה המזבח, גם בזה נחלקו חכמים, ככה אתה צריך לגרוס. אומרת הגמרא הלקשיא, כיוון דהולכה צורך הקטרה היא, קרי להקטרה, באמת התנא שהמשיך, בא לו להקטרה, כיוון אתה לומר, בא לו להולכה. המשיכה הגמרא להקשות. התנא המשיך ואומר, אלא נתן תחומת בשתיקה, הוליך מבעלה, קשיא. המשיך אתה אומר, בא להקטרה, נתן תקומת בשתיקה, ואת הלבונה במחשבה, לכאורה, מה זה נתן? משמע נתן לגבי האש. למה? אתה היה צריך להגיד, עצם זה שהוא הוליך את זה בשתיקה ואת זה במחשבה, כבר היה צריך לפסול קשיא. אז יש קושיה על דברי ריש לקיש. הכתיר שומשום לאכול למחר שומשום, עד שקלה קומץ כולו. אבל חזב רב ונב רב שאת, אחד אמר פיגול, אחד אמר פסול, אחד אמר כשר. לי מה דאמר פיגול כרבי מיר, ומה דאמר פסול כרבנה, ומה דאמר כשר כרבי. אומרת הגמרא, מה הדין כאשר אדם הכתיר משהו קטן, שומשום לדוגמה, גודל כמות קטן, על דעת שעה שהוא מכתיר את זה, הוא חשב שהוא יאכל משיירי המנחה למחר, גם כן משהו קטן, שומשום. אחר כך הכתיר עוד משהו קטן, עוד שומשום מהקומץ, וגם אז הוא חשב שהוא יאכל עוד משיירי המנחה, עוד שומשום, עוד איזה חתיכה קטנה. עד שעשו של דבר גמר להקטיר את כל הקומץ, והוא גם סיים לחשוב שהוא יאכל כבר כזית מתוך שירה מנחה למחר, כל פעם לעוד חתיכה אחרת, עוד חתיכה אחרת, הוא חשב, מה הדיבר דבר? שלוש דעות בהם מוראים. אחד אומר, זה פיגול, ואחד אומר, זה פסול, ואחד אומר, זה קשר לגמרי. שייתג מהלך ההורה, במה הסברת מחלוקתם? מי שאמר פיגול, זאת אומרת כדעת רבי מיר, שאפילו יש פיגול בחצי המתיר. ועדים פה אצלנו, אפילו שיקטיר רק חצי שיעור, זה פיגול. ומי שאמר פסול, זה כדעת חכמים, שחצי המתיר, זה לא נקרא פיגול. אבל לכל פנים זה פוסל, גם פה אצלנו, כיוון שבשעה שיקטיר חצי מהקומץ, הוא חשב שיהיה פיגול, זה פוסל. מי שאומר קשה, כדעת רבי, שאמר שאם אדם שחט את שני הכבשים, שחט כבש אחד לכל חצי כזית משתי הלחם למחר, שחט כבש השני לכל חצי כזית מהלחם למחר. הדין בדבר הזה אומר רבי, שלא מצטרפים, וזה קשר לגמרי. זה גם כן פה אצלנו, אותו דבר שאין חצאים, מצטרפים. הגמרא דוחה ממאי. דין עד כאן הקרא, אמר רבי מאיר הטעם, עד חשיב בשיעורו, אבל אחד לחשיב שיעורו, לא. ועד כאן הקרא מרבנה הטעם, אלא די לחשיב וכולי מתיר. אבל אחד לחשיב וכולי מתיר, חילמי לפגיל. ועד כאן הקרא מרבי הטעם, עד להדר מניה מאותה עבודה. אבל אחד להדר מניה מאותה עבודה, חילמי לפסיל. את הגמרא אין שום הכרח לומר ש הדעות האלה הן קשורות לדעות תנאים. למה? אפשר לומר, מתי רבי מאיר אמר שאפילו חצי המתיר זה עכשיו פיגול, רק כאשר על כל פנים הוא הקטיר את כל הקומץ כולו. אז באמת, באותה שעה הוא חשב שיהיה פיגול, זה נקרא פיגול. אבל כאן אצלנו, שהוא בעצם, באותה שעה שהוא חשב שיהיה פיגול, הקטיר רק חלק קטן, לא הקטיר קומץ שלם. אולי רבי מאיר יודע שזה בכלל נקרא פיגול. אפשר לומר גם סברה הפוכה. מתי החכמים אמרו שזה לא נחשב פיגול? זה רק כאשר הוא הקטיר רק את הקומץ, בשעה שהוא הקטיר את הלבונה, הוא בכלל עכשיו שיהיה פיגול. אבל כאן אצלנו, שבסופו של דבר, כשהוא הקטיר את כל הקומץ בשלמותו, ואת כל לבונה כולה בשלמותה, את כל המתיר כולו, אכן הוא חשב שיהיה פיגול. אפי שעשה את זה חלקים חלקים, אולי יודו שזה נקרא פיגול. ואולי גם כמה שאמר רבי למה שזה קשר, בגלל שהכל פני בשעה שהוא שחט את כל הכבש, באותה שעה הוא חשב רק החצי כזית. אבל כאן אצלנו שבסופו של דבר הוא נכון ששעה שהתחיל להקטיר את הקומץ הוא חשב רק על חלק קטן מתוך שירה מנחה שאוכל למחר. אבל כשהמשיך להקטיר את הקומץ הוא חשב שהוא המשיך לאכול עוד עד שחשב על כל זה כזית שלמה שהוא יאכלת למחר. אז בשעה שהוא קטיר את כל הקומץ הוא חשב על כזית שלמה. אז כיוון שהוא בסופו של דבר שהוא קטיר את כל הקומץ הוא חשב על כל הכזית שאוכל למחר, אולי יודע רבי שזה פיגול. אלא מה דאמר פיגול דברי הכל, מה דאמר פסול דברי הכל, מה דאמר קשה דברי הכל. מתי גמרא כל אחד מהתנאים וראים שחושב שדבריו הם נכונים לפי דעת כל התנאים כולם. אז במה נחלק? מה דאמר פיגול דברי הכל כסבר דרך אלה בכך ודרך הקטרה בכך? מה דאמר פסול דברי הכל כסבר אין דרך אלה בכך ואין דרך קטרה בכך? הווה אלא כמחה שלא קטרה. ומה דאמר קשה דברי הכל כסבר דרך הקטרה בכך ואין דרך אלה בכך? אומרת הגמרא, מי שאומר פיגול הוא סולל למרות שהוא מקטיר מעט מעט, והוא גם כן חושב כל פעם לאכול מעט מעט, אז מה? דרך אכילה בכך לאכול מעט מעט, ודרך הקטרה בכך להקטיר מעט מעט, לכן נחשב כאילו יקטיר את כל הקומץ במחשבה לאכול כזית שלמה במחשבת פיגול, לכן זה פיגול. ומי שאומר פסול, הוא סובר דרך אכילה לאכול מעט מעט, אבל אין דרך להקטיר מעט מעט, לכן זה בכלל נחשב פיגול. נחשב כמו מנחה שלא הקטירו אותה בכלל, ולכן הקורבן הזה נפסל, מנחה זו פסולה וזה הכל. ומי שאומר שזה כשר, בפני שהוא סובר, דרך להקטיר מעט מעט, אבל אין דרך לאכול מעט מעט. ולפיכך זה נחשב כמנחה שהקטירו אותה, אבל בלי מחשבת פיגול, ולכן הקורבן הזה כשר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.